שלום לכם, ברוכים הבאים לשיעור באזרחות בנושא סיווג מדינות. לאום פוליטי, לאום אתני, מדינה דו-לאומית או רב-לאומית. וואו, נושא קצת כבד, אה? הנושאים של המפגש שלנו יהיו כדלהלן. מהו לאום בכלל? כשאנחנו אומרים מדינת לאום, מהי ההגדרה של לאום? אנחנו מבחינים בין לאום אתני או פוליטי, נלמד להבחין ביניהם. ונלמד גם על יתרונותיה של מדינת הלאום. אולי גם חסרונותיה. אז מושגי יסוד. תנועות לאומיות. הן התפתחו בעיקר במאה ה-19, בשיעורים אחרים הרחבנו עליהם את הדיבור, הן היו יסוד להתפתחותן של מדינות הלאום השונות באירופה, הן היו יסוד גם לתנועות אנטישמיות כאלו ואחרות, הם ייצגו אנשים בעלי מוצא, היסטוריה ותרבות משותפים. כלומר, כל מי שרואה את עצמו שותף לתרבות מסוימת, יש לו איתו את ההיסטוריה, וגם המוצא הוא מוצא זהה, הוא בעצם חלק מהלאום, מהאומה. מה שנקרא בגרמנית הפולק, הפולק. קבוצה אתנית, מה ההגדרה שלה? זו חברה בעלת יסודות משותפים לרוב אתנים שאינם פרי בחירה, כמו מוצא, היסטוריה, דת, שפה ותרבות שאינה שואפת להגדרה עצמית. כאן בארץ אנחנו מכירים קבוצה אתנית כזו, כלמשל את הדרוזים, שהם אולי לא שואפים להגדרה עצמית מבחינת עצמאות במדינה משלהם, אבל הם בפירוש קבוצה אתנית שיש לה מוצא, שפה, דת, ותרבות משלהם. לאום אתני, מה ההגדרה שלו? קבוצה בעלת יסודות אתניים שאינם פרי בחירה, כאמור, מוצא. אדם לא בחר האם להיוולד למשפחה או לשבט או לעם הזה. דת ושפה וגם בעלת יסודות פוליטיים משותפים, פרי בחירה כמו אידיאולוגיה וערכים. בניגוד לקבוצה האתנית שלא שואפת להגדרה עצמית, חברי הלאום שואפים להגדרה עצמית, כלומר שואפים לממש את היסודות המשותפים במסגרת מדינה עצמאית. והנה כאן חיברנו את הקבוצה הלאומית יחד עם הקבוצה האתנית ויצרנו לאום אתני, כלומר קבוצה שיש לה חיבור שהוא לא פרי בחירה, שמממשת ומביאה לידי ביטוי את ההגדרה העצמית שלה באמצעים פוליטיים שהם כבר אמצעים שהם פרי בחירה. קחו לדוגמה את מדינת ישראל שהיא פרי הפעולה של התנועה הציונית. ישנם יהודים שהם שותפים מבחינה אתנית, שהם חלק מהעם היהודי מבחינה אתנית, אבל הם בחרו שלא להזדהות עם מדינת ישראל. הם אנטי ציונים. מהי ההגדרה של מדינה? ראשית כל טריטוריה. מה פירוש? שטח בעל גבולות מוגדרים ומוסכמים הכוללים, יבשה, מים ואוויר, עליו מוכל שלטון המדינה. זה דבר מעניין, כי יש אנשים שקמו והכריזו, היה בזמנו בצפון הארץ, אדם שהקים את מדינת אכזיב. כמובן זאת מדינה שלא זכתה להכרה, כי מדינה גם זקוקה להכרה מצד מדינות אחרות, אחרת אין שום משמעות להכרזה על שטח מסוים כמדינה. אוכלוסייה, המדינה גם צריכה להיות בעלת אוכלוסייה. האנשים החיים בשטח המדינה ונתונים לשלטונה, המורכבת מציבור אזרחים וממיעוט תושבים שאינם אזרחים, בדומה למדינת ישראל וכל מדינה אחרת. שלטון, כמובן שאם יש לנו שטח, עליו חיים אנשים, אבל אין שלטון ששולט בהם, גוף ששולט בעזרת מוסדותיו וחוקיו על הטריטוריה של המדינה ועל אוכלוסייתה, אז אין משמעות, זאת לא נקראת מדינה. יכול להיות שיש כאן עם שחי על כברת ארץ, אבל אם אין גוף ששולט בו, אין שלטון ששולט כאן, אי אפשר להגדיר את המצב הזה כמדינה. וכמובן עצמאות, ריבונות כלפי פנים וכלפי חוץ. קחו לדוגמה למשל את מה שנקרא היום הרשות הפלסטינית. זו רשות שעל פניו יש לה משטרה, יש לה כוח מודיעין, היא מנהלת את הכלכלה שלה, פלוס מינוס בעצמה, אבל זו לא מדינה, כי כלפי, אולי יש לה ריבונות כלפי פנים, אבל אין לה ריבונות כלפי חוץ. מי ששולט כלפי חוץ בשטח הרשות הפלסטינית, זו לצורך העניין מדינת ישראל, שכוחותיה יכולים להיכנס בכל רגע נתון לכל שטח משטחי הרשות, ולבצע בהם מעצרים למשל. וכמובן, העצמאות הזאת צריכה להיות תוך השגת הכרה בינלאומית. אם נזכור את ההגדרה, למשל, של התנועה הציונית בראשית דרכה, למצוא מקלט בטוח בארץ ישראל ברישיון האומות, עם הכרה בינלאומית. אז אם כן, דיברנו על הלאום, שהוא לאום אתני, שבזה אנחנו נעסוק עכשיו, כלומר, מדובר בקבוצת אנשים שיש להם מוצא משותף, ומעוניינים גם להגדיר את עצמם, לממש את הזכותם להגדרה עצמית כדי להביא לידי ביטוי את התרבות שלהם למשל, ומצד שני על מדינה שהיא מורכבת מטריטוריה, מעצמאות, משלטון ואוכלוסייה. אז מהי מדינת לאום אתני? כשאנחנו מדברים על מדינת לאום אתני, זו מדינה שמדגישה את היסודות האתניים והתרבותיים של לאום הרוב החי בה. אך יש בה גם יסודות פוליטיים משותפים. המדינה היא מדינתם של הרוב והמיעוטים שחיים בה. הנה, דגל מדינת ישראל מורכב מצבעי הכחול לבן ומגן דוד באמצע. אלו סמלים יהודיים בעליל. הצבעים האלה, כחול לבן, נבחרו כרמז לטלית. כלומר, הדגל הזה הוא מסמל את הרוב שחי במדינת ישראל, שזה הרוב היהודי. והוא מסמל גם את התרבות שלה, הוא משתייך, כי התלית מסמלת בתוכה, מקפלת בתוכה הרבה מאוד רעיונות והשקפת עולם ודרך והלכה. כל הדברים האלה מתנגזים לתוך הסמלים היהודיים האלה. אבל מצד שני, כגוף פוליטי, מדינת ישראל היא לא רק מדינתו של העם היהודי, היא גם מדינתם של מיעוטים נוספים שחיים כאן. הנה דוגמה, הדרוזים, שהם חיים בתוך שטחי מדינת ישראל, יש להם כפרים משלהם, יש להם את התרבות שלהם, והם חלק מהמרקם הפוליטי של מדינת ישראל, חלקם המכריע, רובם המכריע משרת למשל בצבא. הוא שותף בכל מערכות השלטון של מדינת ישראל. אולי לדידם לא מספיק, אולי הם עדיין סובלים מאפליה כזו או אחרת, אבל מי לא? כאן בארץ. אז אם כן, מצד אחד מדינת ישראל היא מדינת לאום אתני, שהיא באה להדגיש את היסודות האתניים והתרבותיים של הרוב, דהיינו, העם היהודי, שכמו שאמרנו, היסודות האתניים שלו הם לא ניתנים לבחירה, אבל מצד שני היא גם נותנת מסגרת פוליטית למיעוטים נוספים שהתחברו אליה וחיים בשטחה. אנחנו מכירים גם, שלא כמו מדינת ישראל, אנחנו מכירים גם מדינות דו-לאומיות. אם מדינת ישראל בעיקרה, ודרך אגב, בשנים האחרונות עלה על הפרק חוק הלאום, שבא להגדיר במסגרת החוק את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ועל הרקע הזה באמת התחוללו מאבקים והפגנות ומחאות מצידם של הדרוזים, שהזכרתי אותם קודם, הרי שיש מדינות שמראש מגדירות את עצמן כמדינות דו-לאומיות. למשל, נכון לעכשיו, אלו שמתנגדים לרעיון הריבונות על שטחי יהודה ושומרון, קוראים לזה סיפוח, טוענים שבדרך הזו מדינת ישראל תהפוך להיות מדינה דו-לאומית, לא מדינת הלאום היהודי, כי יהיו בה 6 מיליון ערבים, או אולי קצת פחות, אבל מספרים גדולים מאוד, הערבים כבר לא יהיו מיעוט. אבל באמת במדינה דו-לאומית, ונראה שיש דוגמאות למדינות כאלו, האוכלוסייה במדינה מורכבת משני לאומים מרכזיים, בגודל ובדומיננטיות. המרחב הציבורי, סמלים, שפות, מועדים וכולי, מושפע מהתרבויות של שני הלאומים המרכזיים. הנה, אתם יכולים לראות, בלגיה. שני הלאומים המרכזיים. זה לא תמיד הולך בקלות. לפעמים יש מאבקים, לפעמים יש חלק שרוצה להיפרד, שרוצה להיפרד ולהקים לעצמו מדינה בנפרדת, אבל עובדה, זה קיים. יש גם מדינות שהן דו-לאומיות. יש גם מדינות שהן רב-לאומיות, דהיינו לא רק שני לאומים, אלא אוכלוסייה במדינה מורכבת ממספר קבוצות לאומיות שונות. המדינה שואפת לשתף אבל את כל הקבוצות במרחב הציבורי, דיינו לתת לכולן ביטוי. ואין עדיפות לקבוצת לאום אחת על פני אחרת. והדוגמה הבולטת היא שוויץ. שבה אנחנו יכולים למצוא מצד אחד את ג'נבה, שהיא המרכז של הקנטון הצרפתי, דובר הצרפתית, ומצד שני את צוריך, שהיא המרכז של הקנטון שהוא דובר גרמנית או שווייצר דויץ', כלומר, אבל המדינה כולה, שווייץ כולה היא בעצם מאחדת בתוכה מספר לאומים, שאין לזה עדיפות על פני זה. אבל שוב, כל הלאומים האלה, הן במדינה הלאומית אתנית, והן במדינה הרב-לאומית, והן במדינה הדו-לאומית, אנחנו מדברים על לאומים שהם לאומיים אתנים, דהיינו, שיש להם מוצא משותף לכל לאום, היסטוריה משותפת ותרבות משותפת שהם לא פרי בחירה. הם לא פרי בחירה, הבחירה שלהם היא רק המסגרת הפוליטית שמאגדת אותם יחד במקרה של המדינות הדו ורב לאומיות. יחד עם זאת אנחנו מכירים גם מדינות לאום פוליטיות. שמהי מדינת הלאום הפוליטית? בניגוד למדינת הלאום האתנית, שהיא בעצם מדינת, היא באה לייצג את הקבוצה האתנית הדומיננטית בה, או שתי הקבוצות שדומיננטיות בה או יותר, הרי שמדינת הלאום הפוליטית היא מדינה שהקשר של האזרחים אליה הוא לא על בסיס, הוא לא על הבסיס האתני, דהיינו המוצא, אלא על בסיס ההסכמה לרעיונות הפוליטיים שעומדים בבסיסה של המדינה. מדגישה את היסודות הפוליטיים המשותפים של אזרחיה ללא קשר למוצאם של האזרחים. הזהות המשותפת של כלל אזרחי המדינה מתבטאת במרחב הציבורי משותף וברצון לחיות יחד במדינה תחת אותה מערכת חוקים וערכים משותפים. אין קשר למאפיינים אתניים. לא משנה מי אתה, לא משנה מאיכן הגעת, אם אתה שותף איתי לאותה השקפת עולם פוליטית, דיינו פוליטית זה מלשון פוליס, המדינה, אותה השקפת עולם שמקיימת את המדינה, אתה אזרח שווה זכויות. במדינת הלאום הפוליטית אין רוב ומיעוט. זו מדינת כל אזרחיה, ללא יוצאים מן הכלל. ואיזו מדינה זו? כמובן ארצות הברית. בארצות הברית, המדינה היא מדינת מהגרים. היא מדינה שהגיעו אליה, ליד חופי אליס איילנד, על האי הזה עומד פסל החירות, שהוא כביכול היה מגדלור עבור כל המהגרים שהגיעו לאמריקה מהמולדת הישנה, כל אלו שחיפשו עתיד טוב יותר. בארצות הברית על פניו אין שום מגבלה להתקדם קדימה, לא משנה מי אתה. שחור, לבן, יהודי, היספני, צהוב, צבעוני, לא משנה מה המוצא שלך, אתה יכול להתקדם, כי אתה חלק מתוך המסגרת האורגנית הזו שקוראת לעצמה מדינת לאום פוליטי. אתה אמריקאי, זה לא מכיוון שהמוצא שלך הוא אמריקאי, רובם של האמריקאים, בוודאי הלבנים שבהם, המוצא שלהם הוא לא מייבש את אמריקה. הילידים, הנייטיבס, הם היו בכלל אינדיאנים. לא, אתה אמריקאי כי אתה מזדהה עם רעיונות החוקה האמריקאית. אתה צריך להישבע אמונים לדגל, לחוקה האמריקאית. אז נעשה השוואה בין מדינות הלאום השונות, אמרנו בין מדינת לאום אתנית למדינת לאום פוליטית. אז בואו נדבר על היסודות המשותפים. מה המשותף בלאומיות אתנית? חברה בעלת יסודות משותפים שאינם ניתנים לבחירה, זאת ההדגשה, כמו שפה, מוצא, תרבות, דת, היסטוריה. העם היהודי, דרך אגב, הוא מאוד יוצא דופן בהקשר הזה. כי לכאורה, על פניו, אם אנחנו מסתכלים למשל על היהודים שחיים היום בישראל, אז לכאורה הם הגיעו מקומות מוצא א' שונים לחלוטין, השפה שלהם, השפה שבה הם דיברו ביום יום הייתה שונה לחלוטין, הייתה להם אבל תרבות על, שזו היהדות שלהם, שהיא לא ניתנת לבחירה, שהיא נקבעת לפי ההלכה. בזה נעסוק בשיעור שבו נדבר על אזרחות בישראל ועל מי הוא יהודי. לעומת זאת, לאומיות פוליטית היא, בניגוד ללאומיות האתנית, אלה יסודות נרכשים. אתה מגיע למדינה, לצורך העניין, כדי לקבל אזרחות בארצות הברית, אתה צריך להציר, ללמוד את האידיאולוגיה, את הרעיונות, את הערכים, את הדרך האמריקאית, להזדהות איתם, להישבע אמונים, ורק אז, ואז אתה יכול להיות אזרח ארצות הברית, בלי קשר למוצא האתני שלך כאמור. מהו מרכיב הזהות הדומיננטי במדינת לאום אתנית? כאמור, המוצא, התרבות, המסורת בעיקר. לעומת זאת, במדינת לאום פוליטית, המרכיב הדומיננטי הוא המרכיב הרעיוני. העקרונות והערכים איתם מסכימים חברי הקבוצה, החברה. האם יש חפיפה מלאה בין הלאום לאזרחות? במדינת לאום פוליטי, אתנית, אין חפיפה מלאה בין הלאום לאזרחות. כי כאמור, מדינת לאום אתנית, האזרחים שלה הם לא בהכרח מהרוב האתני, כמו במדינת ישראל, שיש בה מיעוטים גדולים, אפילו אולי גדולים מאוד, כמו הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים, המוסלמים, הנוצרים שחיים כאן, הם אזרחי מדינת ישראל, הם מחזיקים בתעודת זהות כחולה, הם זכאים לכל הזכויות כמו כל אזרח במדינת ישראל. אבל אי אפשר לומר שהם המרכיב, הם המרכיב הלאומי של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, נקודה. לעומת זאת, מדינת לאום פוליטית היא מדינה שבה יש חפיפה מלאה בין המדינה לבין האזרחים שלה. כאמור, מדינת לאום פוליטית היא מדינת כל אזרחיה, ולכן, אם אנחנו נשאל את עצמנו מהו סוג המדינה שמאפיין מדינת לאום אתנית, זאת מדינת לאום. ואילו מדינת לאום פוליטית היא מדינת כל אזרחיה, כי כל האזרחים שותפים לרעיונות, לערכים, לאידיאולוגיה שמובילים ובעצם מהווים את המשמעות הזו של המדינה. יתרונותיה של מדינת הלאום. מה נותנת מדינת הלאום לאומה שיושבת בה? הגדרה עצמית. מה הכוונה? מאפשרת לעם החי בה לקבוע בעצמו כיצד יתנהל באופן שישקף את זהותו, צרכיו ורצונותיו. קחו לדוגמה את השבת. במדינת ישראל ובארצות אחרות. אם הייתם פעם בחול בשבת, היום השבת היא כמו כל יום רגיל, אין הבדל. נכון, אתה יכול ללכת לבית הכנסת, אתה יכול להיות שייך לקהילה, שם תרגיש בתוך הטריטוריה הקטנה הזאת, תוכל להרגיש את אווירת השבת, כמובן בביתך פנימה. אבל בחוץ, הרחוב סוען כרגיל בכל יום, חנויות פתוחות, הכל עובד כרגיל. במדינת ישראל, לצערנו, חל בזה כרסום, אבל כשמגיע יום שישי, שיורדת השבת, גם באזורים שאינם מוגדרים כאזורים דתיים, כאזורים שומרי שבת, מורגשת השבת. זאת אחת הזהויות שלנו, כמדינת הלאום היהודי. ועל שאר היתרונות של מדינת לאום, נדבר אחרי ההפסקה. תודה. חזרנו. דיברנו בסוף החלק הראשון של השיעור על היתרונות שיש למדינת לאום. כזכור, הגדרנו מהי מדינת לאום פוליטי ומהי מדינת לאום אתני. אני מדבר עכשיו על היתרונות שיש למדינת לאום אתנית. הגדרה עצמית, אמרנו כבר, מאפשרת לעם שחי בה לקבוע את הזהות שלו, לקבוע את כיצד הוא יתנהל. במדינת ישראל אנחנו רואים את זה כל הזמן. נכון שהמדינה אולי לא מגדירה את עצמה כמדינה דתית, אבל היא משתמשת בהרבה מאוד מוטיבים דתיים ולאומיים כדי להגדיר את הזהות שלה. סמל המדינה הוא מנורה, מנורת שבעת הקנים שהייתה בבית המקדש. אחד המקומות שעליהם מביאים למשל חיילים להצהרת אמונים, או כמו שזה נקרא, טקסי השבעה, זה הכותל המערבי, שאולי לא תמיד זה מתאים לאופיו של הכותל המערבי כמקום שבו שכינה לא זזה ממנו לעולם, אבל הנה, הכותל המערבי הוא אתר דתי, אבל משתמשים בו כדי להגדיר את הזהות של המדינה. יתרון נוסף זה שימור ומימוש התרבות. היא מאפשרת לעם שחי בה לממש את תרבותו הייחודית ולשמר אותה גם לדורות הבאים. כן. הנה אנחנו יכולים לראות את היכלי הישיבות הגדולות. קשה לומר על אוניברסיטאות שיש בארץ שזו התרבות הייחודית של העם היהודי. אוניברסיטאות יש בכל מקום. אבל במדינת ישראל נכון להיום במדינת ישראל התורה פורחת כפי שלא פרחה מעולם, כך אומרים הבקיאים בדבר. עולם הישיבות למשל, אי אפשר להשוות אותו למשל לעולם הישיבות שהיה באירופה לפני השואה. כלומר, נכון להיום במדינת הלאום האתנית של העם היהודי, אנחנו מצליחים לשמר, אבל לא רק לשמר, אלא גם לפתח את המסורת, את הזהות הייחודית שלנו עבור הדורות הבאים. בלי כמובן להתעלם מהצללים הרבים שיש ביחס שבין המדינה לבין הזהות שלה שהייתה צריכה להיות על פניו. ולכן יש חשיבות גדולה, כי אם אנחנו מסתכלים למשל על מדינות כמו אפילו ארצות הברית, אבל בוודאי במדינות אחרות באירופה שהזהות שלהן היא זהות נוצרית, כן, ששם יש חיבור בין הדת למדינה, הרי שיותר קשה ליהודי לשמר בה את תרבותו הייחודית ואת הזהות הייחודית שלו. אבל במדינה שהיא משלך, קל לך יותר לעשות את זה. לפעמים, לצערנו, המדינה מפריעה לזה. אבל זו אחת היתרונות, אחד היתרונות שיש למדינת לאום אתנית. בנוסף, הגנה וביטחון. זכותו של כל אדם לחיות בסביבה מוגנת, ובה ישמרו כבודו, חירותו וקניינו. מדינת לאום מגינה על האדם מפני פגיעה בו גם על רקע רדיפה בשל מוצאו. אם נזכור, התנועה הציונית למשל, קמה, אבל לא רק התנועה הציונית, גם התנועות שקדמו לה, שקראו לעלייה לארץ, היו כדי להוציא, ראשית כל, להוציא את היהודים מתוך הארצות שהתנכלו עליהם, התנכלו לביטחון שלהם, התנכלו לחיים שלהם, התנכלו לקניינים שלהם, התנכלו לכבוד שלהם. עד כדי כך שבשלב מסוים, כאשר הוצאה תוכנית אוגנדה, כאשר המגעים לרכישת קרקעות בארץ ישראל והקמת מקלט בטוח ליהודים בארץ ישראל לא התקדמו, אז הגיעה תוכנית אוגנדה והתנועה הציונית במידה מסוימת אפילו קראה לתמוך בה. כי המטרה הראשונית של המדינה היא להגן על האדם, במיוחד אם מדובר על רדיפות בשל המוצא שלו. ולכן מדינת ישראל נכון להיום, חלק מהחוזה שלה עם העם היהודי הוא הגנה על יהודים, לא רק יהודים שהם אזרחי מדינת ישראל, גם יהודים באשר הם שנרדפים בשל מוצאם. ולכן מדינת ישראל לוקחת לעצמה ועוסקת למשל בהצלת יהודים, בהעלאת יהודים לארץ, הוצאתם ממדינות שבהם הם חשופים לסכנות, לסכנות כאלו ואחרות, שוב, כי זה הרעיון של מדינת הלאום היהודי. במקרה שלנו, של מדינת ישראל, אבל זה בעצם הרעיון של כל, של כל מדינת לאום אתנית, שהיא דואגת לאנשים שלה. קחו לדוגמה אפילו את ארצות הברית, שזו מדינת לאום פוליטית. כאשר מתרחש פיגוע, למשל בארץ, ונפגע, במהלך, בפיגוע הזה נפגע אדם שהוא אזרח ארצות הברית, ה-FBI מעורב בחקירת הפיגוע. מדוע? כי מדובר כאן באזרח ארצות הברית. ומכיוון שכך, ארצות הברית רואה לעצמה חובה לדאוג לאזרחיה. ולכן הזכות הזאת של הגנה וביטחון, במיוחד על יהודים, כלפי יהודים, למשל בארץ, למשל באה לידי ביטוי במשפט אייכמן. משפט אייכמן, שימו לב, מדינת ישראל שפטה את אדולף אייכמן על פשעים שהוא ביצע, כאשר היא עצמה עדיין לא הייתה קיימת. על פשעים שהוא ביצע כלפי אנשים שלא היו אזרחי המדינה בכלל. כי אחת המטרות של מדינת הלאום האתני היא לדאוג למי שקשור ללאום האתני שהיא מייצגת. ובמקרה הזה, במדינת ישראל יש גם חוק שהוא חוק יוצא דופן במערך החוקים הבינלאומי. זה החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזרם, שכאמור מקנה למדינה את האפשרות לדון ולשפוט פושעים נאצים שביצעו פשעים כלפי אנשים שלא היו אזרחיה, על כברת ארץ שלא הייתה שלה ומעולם לא הייתה שלה. דהיינו בפולין, במזרח אירופה. אנחנו רואים, למשל, במלחמה, מלחמת ששת הימים, לדוגמה, מדינת ישראל יוצאת למלחמה כדי להגן על הלאום שלה, מפני איומי ההשמדה, שימו לב, איומי ההשמדה לא היו רק כלפי מדינת ישראל כישות פוליטית, אלא גם כלפי הזכות של יהודים לחיות בארץ ישראל. איומי השמדה היו נזרוק את כולכם לים. הגם שכאשר, זה אני חייב לסייג ולומר במאמר המוסגר, שכאשר מדובר ביחס של העולם המוסלמי ליהודים, הוא שונה מהיחס החסלני שהיה בזמנו בארצות הנוצריות. אבל שוב, עדיין, מדינת הלאום האתני נותנת אפשרות לאזרח שחי בתחומיה להנות מהגנה וביטחון על התרבות שלו, על המורשת שלו, במקרה של העם היהודי גם על חייו. יתרון נוסף הוא שמכיוון שאנחנו מדברים על מדינת לאום אתני, פירושו של דבר שהיא מייצגת את הרוב האתני שחי בה, כמו מדינת ישראל, שמבחינת המסגרת הפוליטית שלה היא כוללת בתוכה גם מיעוטים שונים, אבל בעיקר את הלאום האתני, הרוב הלאומי שומר על האופי המסוים של המדינה על ידי הכרעה דמוקרטית. כלומר, מדינת ישראל למשל רואה חשיבות לשמר את הרוב היהודי, ולכן נכון להיום בדיונים שנעשים סביב שאלת הריבונות, החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון, דהיינו, ריבונות שתצריך את מדינת ישראל להעניק אזרחות גם לעוד אולי מאות אלפי ערבים, אולי אני אומר, במאמר המוזכר, בהסתייגות, הרי שאז עולה שוב השאלה לגבי שמירת הרוב, האם הרוב הלאומי בארץ ישראל, במדינת ישראל, יהיה רוב יהודי או לא. ומדינת לאום אתנית שואפת לשמר את הרוב האתני שבה. בניגוד כאמור למדינת לאום פוליטית בארצות הברית, כי בארצות הברית אין מניעה שהרוב יהפכו להיות שחורים ולא לבנים, כי זו מדינת כל אזרחיה. ולכן למשל, אנחנו יכולים לראות אחת הדוגמאות לשמירה על הזהות היהודית, זה למשל חוק החמץ, כך אנחנו יכולים לראות תמונה של ארון בחנות, במקולת, במקולת שהוא מחוסה, חלקו מחוסה, כי שם יש מוצרי חמץ, ובפסח לא מוכרים חמץ, כי יש חוק בארץ שנקרא חוק, חוק החמץ. האם החוק הזה נאכף? האם החוק הזה נשמר? לצערנו, כידוע, לא. אבל עדיין האופי של המדינה הוא אופי כזה, שכל זמן שיש בו רוב יהודי, עדיין נשמר האופי היהודי של המדינה. ונעבור למשימה לתלמיד. יש שמגדירים את מדינת ישראל כמדינת היהודים. יש שמגדירים אותה כמדינה יהודית. ויש שטוענים כי על מדינת ישראל להיות מדינת כל אזרחיה. הסבירו את ההבדלים בין ההגדרות. מה ההבדל בין אם אני מגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, לבין אם אני מגדיר אותה כמדינת היהודים? על פניו, לכאורה, לפי השקפת עולמנו, אי אפשר להפריד בין היהודי לבין היהדות. אבל יש כאלה שחושבים שאפשר. בוודאי אותם אלה שמגדירים את מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה. ולכן עליכם לעשות את ההבחנה בין, שוב, בין מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה, שכאמור היא מדינת לאום פוליטית, לדידם של אותם אנשים שרואים במדינה מדינת כל אזרחיה, נכון להיום, דרך אגב, הם מיוצגים בכנסת, למשל על ידי הרשימה הערבית המשותפת. הרשימה המשותפת היא רשימה שכוללת בתוכה קואליציה של מפלגות ערביות, בתוכה יש גם נציג יהודי, שבעצם באים ואומרים מדינת ישראל היא לא צריכה להיות מדינת הלאום האתני היהודי. היא צריכה להיות המדינה של כל האזרחים שבה. ולכן למשל בהפגנות של הרשימה הזו, כמו הפגנה שנכון לשעת הקלטת השיעור הזה נערכה אתמול בתל אביב, בהפגנות האלה ניסעים בגלוי דגלי אש"ף, דגלי הרשות הפלסטינית, דגלים קומוניסטיים, שבעצם באים ואומרים, אנחנו צריכים להקים כאן שתי מדינות במרחב הזה של ארץ ישראל. מדינה אחת, מדינה ערבית, פלסטינית, והמדינה השנייה, מדינת כל אזרחיה. מדינה שבה כולם שווים, שהיא מסגרת פוליטית שמאחדת בתוכה את כל מי שחי בה, ולא משנה מי הוא, יהודי או ערבי. אבל אין ספק שמדינה כזאת תמחק את הזהות ואת הסממן היהודי של המדינה. היהודי מבחינת הזהות, התרבות וגם המוצא. איזו הגדרה תואמת מדינת לאום אתנית ואיזו תואמת מדינת לאום פוליטית? זאת אומרת, כאשר אנחנו מגדירים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, איזו מדינת לאום אנחנו מתכוונים, וכאשר אנחנו מגדירים אותה כמדינת היהודים או מדינת כל אזרחיה, לאיזו מדינת לאום אנחנו מתכוונים. אז אם כן, דיברנו על סוגי מדינות הלאום השונות. ראינו שיש מדינה לאומית אתנית, מדינה דו-לאומית, מדינה רב-לאומית, מדינת לאום פוליטית. הבחנו ביניהם, הגדרנו אותם. לא נותר לכם אלא לחזור, למלא את המשימות ולהצליח. תודה.